אני אספקתי לעבוד לך.
טוב, סליחה. אז איפה אנחנו נמצאים? איפה צמנו שבוע שעבר? יש לנו מלא
שאלות.
אני כבר אגיד לכם, זה דומה לרוב השיעורים שלי. גם בגמרא. כן, ניסינו להתבונן במציאות המיוחדת הזאת של הגעתו של חייבים. מה זה?
קבור.
מה? ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נברך. צריך להתבונן פה, אנחנו בפרק י"ז במלכים א', בניסיון להבין את הליכתו, ציוויו של הקדוש ברוך הוא, אליהו, ללכת לצידון. מה בעצם עומד שם ביסוד המפגש של אותו אישה אלמנה, שהקדוש ברוך הוא אומר מראש שהאישה הזאת היא תכלכל אותך אחרי שנחל קרית מתייבש ואין כבר מאיפה לשתות מים. הוא נשלח לצידון, שם מים זה לא הבעיה, כמו שאומרים מיד שהוא מבקש מאישה כוס מים ואין לה שום בעיה, הוא מבקש משהו לאכול, שם הוא נתקע בבעיה, פשוט הרב מגיע, יש לה מספיק בסך הכל לאכול, היא ובנה, ואחר כך להתכונן למוות נורא והיום של רעב. ושם אנחנו פוגשים את האמירה של אליהו, שפה הצבנו עצמנו כמה שאלות סביב הנקודה הזאת, כן? האמירה, בואו נקרא את הפסוקים, מתחילים להתבט, ותאמר חי השם אלוהיך אם יש לי מאוג כי אם אלו כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת אני מקשט שניים עצים באתי ועשיתי לי לבני ואכלו ומתנו ויאמר אלי אליהו אל תראי בואי ועשי כדברך אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה כי כה אמר השם אלוהי ישראל קד הקמח לא תכלה צפחת השם לא תחסר עד יום תת השם גשם על פני האדמה. ואנחנו הצבנו פה את עצמנו את השאלה הזאת, כלומר, אם הסתייגות או בלי הסתייגות, אם תנאי או בלי תנאי, מה קורה פה? ותכף ותעשה כדבר אליהו ותאכל היא והוא, ופה התבוננו בקריב הכתיב שמסבך אותנו, למה היא והוא ביתה ימים, כד הקמח לא קלעת, צבחת השם את לא חסר, כדבר השם שדיבר ביד אליהו. טוב, אז אנחנו פוגשים פה מציאות שאמרנו אפילו המציאות היא לא הולך אורה בדיוק כמו שאליהו אמר את זה. אליהו עושה פה, מופיע פה נס, שמה? שכל זמן שתתני לי יישאר. אבל מי אמור לכלכל אותו? הוא מכלכל את האלמנה או האלמנה מכלכלת אותו? הוא דואג לה או היא דואגת לו? הרי בנבואה נאמרה לו, לך לצרפת יושב בצידון, ציוויתי אישה אלמנה לכלכלך. ופה באמת יש פה מציאות שבאמת ככה נראה על פניו. כן?
בזכות שבעצם אם חלקים את אותו בהתחלה, היא כביכול ממשיכה את הייעוד שלה. זה לאו דווקא משהו שתלוי באליהו. זה מתוך זה שהיא עושה את מה שבעצם הקדוש ברוך הוא מצווה אותה לעשות כלפיו, שזה לתת לו את האוכל. כל עוד היא עושה את זה, בעצם היא מוכיחה את יהודה. אז כמובן, הוא ייתן לו והיא תמשיך.
כלומר, כל זמן שהיא נותנת לו את המעט אוכל קודם, יש לה מספיק לעצמה. ונסים להבין את הדבר הזה. איפה הייתה הברכה? מה הייתה הברכה פה? מתי זה התרבה? איך זה התרבה? ונקודה מרכזית, זה מתרבה בצורה מאוד מצומצמת. זה נס מאוד מאוד מדוד. מה?
היא לא מתעשרת.
היא לא מתעשרת מזה. גם אין לה אוכל למחר, יש רק אוכל היום.
ובדיוק אבל כאילו, הקשר בין עם ישראל למנהיגים, כאילו לא יודע, אפשר לומר את זה עם ישראל למנהיגים שלו, שכמו שהיא, הם מגלגלים אחד לשני. כשהיא מקיימת את דבר, כשהיא מקיימת את ציבור אליהו, אז גם אליהו אוכל ממנה. ואז יש לה. וכאילו זה כמו, זה אינטראקציה בין, לא יודע, בין האדם הפשוט לבין המנהיג של עם ישראל, כאילו בין הנביא, בין התלמיד חכם, לא יודע, כאילו, כמו יש מנהיג, כשהאדם מקשיב, אז כאילו שני מתפרנסים, כאילו כשאנחנו מקשיבים עם ישראל, אז שני מתפרנסים מזה.
אוקיי, דומה קצת מה שדבר שבוע שעבר על הגמרא, היחס בין עמי הארץ לבין התלמידי חכמים. אני חושב שפה רק, ואני חושב, כי אמרנו את זה שבוע שעבר, אני לא זוכר כבר, ברוב השאלות, כמה תשובות כן נתנו, או מחשבות, התחלנו להופיע אותם. אך מצאנו שהעורבים הביאו אוכל לאליהו בנחל קרית, וחכמים אומרים לנו מאיפה האוכל הזה הגיע, מהמטבח של המלך. כלומר, אנחנו פוגשים את הנביא פה בשני צמתים. פוגשים את הנביא פה במקום אחד שבו מה? הוא ניזון מהמלך הרשע, הוא ניזון מהמלך המושחת מצד אחד, שהוא מלך בישראל, ומצד שני הוא ניזון מהעם. כלומר, יש פה משולש, יש פה משולש אליהו ביחס לאחאב ואליהו ביחס לעם. עכשיו, אי אפשר מתנתק את הדברים. הדברים באמת מורכבים. והעונש על אחאב זה עונש על העם. והמתים הם מתים בעם. זה לא אחאב שמת. אנחנו תכף נראה. אחאב יתמודד עם בעיה, האם יש מספיק אוכל, אפשר למצוא קצת חצי בשביל הסוסים, שהסוסים לא ימותו. טוב, זה נשמע נפלא. אבל אני מבין שבינתיים, אנשים כן מתו, כמו זובים אולי אפילו. כלומר, המציאות הזאת שאין גשם, ששלוש שנות בצורת בארץ ישראל, פירושו של דבר רעב נוראי, כמו שאישה אלמנה הזאת אומרת. זה מה שנשאל לי, יש בי קף קמח, קצת שמן, זה הארוחה האחרונה שלי עכשיו. ואני מניח שהיא לא היחידה שהיא כזאת. וממילא, המציאות שהיא, שאליהו בא אליה, אל המציאות, שמה? שהמלך מזין את הנביא והעם מזין את הנביא. יש פה מציאות של, כמו שאמרתי, משולש כזה, שבאמת אי אפשר לנתק. אין ניתוק. כלומר, כמה פשוט זה לאליהו לעזוב את כל הוויכוחים עם מלכים מושחתים. בשביל מה צריך את זה? זה יותר לא אולקוס בסוף, נכון? אתה צועק על אחיו, קרם נבוא, צועק על אחיו, על כל המושחתות. אתה יודע מה? עזוב! יש פה את יהודה, מה אתה יושב פה בישראל? יש את יהודה, שם יש בית מקדש, שם יש חיים אידיאליים יותר, שם מלך צדיק יושפט, לך לשם, שב תלמד שם תורה, תהיה שם נביא שם, זה פשוט פנן, הרבה יותר טוב. מי צריך את כל הצרות הללו? ומה הקדוש ברוך הוא, מה הנבואה אומרת לו לאורך הדרך? אתה ניזון מהמלך הזה, המושחת. אתה תלוי באוכל שלך, באלמנה ובבן הזה, שכל זמן שיתנו לך לפני שלקחו לעצמם, כמו גם הם תלויים בך, שלא תבין לא נכון. גם המלך תלוי בך, ואתה תלוי במלך. זאת אומרת, בתוך עם ישראל אין מציאות כזאת שבה אנחנו יכולים אני משתחרר, אני לא רוצה, זה יושב לי לא טוב. אני ארד לקליפורניה, שם נחיה חיים יותר פשוטים, בלי הרבה צרות, בלי הרבה בלגנים. מי צריך את כל הבלגן בארץ הזאת? ומה מתברר פה? אי אפשר בלי הבלגן הזה, כן. ומסתבר מאוד לאורך כל הדרך שמנהיגות היא מבטאת את העם והעם מבטאת מנהיגות. אולי לא רק בעם ישראל, כשהרמב״ם מתייחס לשאלה למה האחים הורגים את אנשי שכם, הוא אומר יש לכם מלך והוא מושחת, חוטף בשביל הבן שלו, הבן שלו חוטף בחורה ואתם שותקים? הרמב״ם, יגיד הרמב״ן, מה הם יכולים לעשות? יכול להיות שיש הבדל קצת בין מצרים שבו הרמב״ם חי לבין ספרד שבו הרמב״ן חי. שם אין אופציות כאלו להגיד משהו למלך. יכול להיות שקצת יותר במצרים יצא יותר נינוח, אבל אני לא חושב שזה הנקודה. אני חושב שהרמב״ם אומר משהו מאוד מאוד עקרוני. בסופו של דבר זה הפנים שלך. המלך הוא הפנים שלך. לפעמים זה נעים, לפעמים זה מאוד לא נעים. גם לפעמים הפנים שלי הן לא נעימות לי. לפעמים אני נמצא, אני עושה דברים שאני לא גאה בהם. טעיתי פה, טעיתי שם, צריך לתקן. איך מתקנים? עבודה קשה. עבודה קשה לפעמים לתקן. היינו פעם במציאות לא טובה של שנאת אחים. שנאת חינם. הביאו בן בית שני. זה הפרצוף שלנו. שכל אחד, אתה רוצה לשנוא אנשים? לא, אני שונא רק אותם שהם לא טובים. לא שונא את האחים שלי, הוא בכלל לא אח שלי. זאת אומרת, יש הרבה הסברים. אחרי זה כשאתה מתחק 200, 300, 500 שנה, אתה מסתכל ואתה אומר, מה ככה דיברתי? איזה פרצוף היה לי פעם. אבל זה אני, זה אנחנו, זה העם. אני יכול להגיד, אני לא... זה העם שלי. כן, זה העם שלי. נקודה. כן? כן, נקודה. כן? שתי נקודות. אין, זה המציאות. זה המציאות הנתונה. עכשיו, מה אתה עושה עם זה? עכשיו, הבעיה באמת, שאצל אליהו זה בית המורכב, בגלל שהוא גם הביא את הבצורת. הוא מנסה לעשות תיקון. עכשיו, כמו רופא, שעושה ניתוח, מאוד מאוד לא נעים. קורת איבר מאוד חיוני בגוף האדם. זה מאוד לא פשוט. גם אני מניח שכמה אנשים יצעקו עליו, יכולת לעשות אחרת, למה עשית ככה? איזה חשבון, מה פתאום? הרופא אומר בך שזה לא היה נצרך, וכו' וכו', דעה שנייה. אבל הרופא לוקח עצמו אחריות ועושה דברים, אליהו לוקח אחריות ועשה דברים, דברים מאוד מאוד כואבים, מאוד לא פשוטים, שהם פועלים כנראה בעם, וכנראה במלך, וכנראה גם בו. לבריאות. הם פועלים בשני המישורים, שלושת המישורים הללו. וממילא, מה שהתרחש פה, וזה מה שאני אומר, לכן כל הזמן, גם כשאתה בא להשליט סדר, כמה זה נכון כשאדם בא לבקר ביקורת, הוא גם מבקר את עצמו. הוא מבין שגם אני מבקר את עצמי בדבר הזה. הייתי פעם בשיחה של הרב מרדכי. כשהוא התווכח עם רב מסוים, שהוא לא הסכים עם דרכו בכלל, 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 בכלל. ואני... היה כנס גדול, ואני הגעתי שם עם פלפולים בבטן. אני פחדתי, מה אני אשמע שם? פחדתי, מה אני אשמע שם? והרב מרדכי דיבר שעה. שעה. מה החלום שלו להיות רב? איך הוא רוצה לראות את עצמו? יצאתי משם כמו ממקווה טהרה. היה פשוט מדהים. אפשר לבקר את פלוני, הוא לא בסדר. הוא בכלל אפס. מה החלום שלי על עצמי? אני אומר לכם, זו הייתה חוויה מדהימה, מרוממת. יצא מזה ביקורת על ההוא ועל ההוא, אבל הוא ביקר רק את עצמו. הוא הציב את החלומות שלו, את הרצונות שלו, את המשימות שלו. מה התפקיד שלי בעולם? אני חושב שזה בדיוק מה שקורה פה אצל יהוא הנביא. במציאות כזאת, שאדם בא והוא נמצא, זאת, הוא הביא את הבעיה. האם אתה מבין שאתה, זה הבעיה גם כן. ברור. אליהו חי את הבעיה הזאת. ואולי זאת בדיוק השאלה, האם גם האלמנה שאני מגור איתה, כן, למה זה קורה? או מה זה לא קורה? זה, כן, זה נוגע בי. זה נוגע בי עד הסוף. זה לא יכול להפיל אותו, למה? המפתח ביד שלו. הוא מחזיק את המפתחות. יש ביטוי בחז"ל שאליהו לקח מפתח מאוד משמעותי. יש מפתחות שיש רק לקדוש ברוך הוא. גשם, לידה ותחיית המתים. ואליהו הנביא לקח לעצמו את המפתחות הללו. הוא הוצא את הגשמים. הוא גם יכול לחיות מתים. ויש איזה דברים מאוד מאוד לא פשוטים. אבל הוא מחזיק מפתחות, ואף על פי כן, מה? ברור הדבר שיש פה דרישה גם ממנו. כן, זה לא יוצא ממנו, זה מהילד שהוא חי איתו. והוא יכול לחיות אותו. והוא מחיה אותו. והוא נדרש להחזיר את המפתחות של הגשם. נכון? פה אנחנו בעצם ניצבים כרגע על התפר הזה. כלומר, קודם כל, בוא נניח הנחה מאוד בסיסית. אפשר לתקן המון דברים. כנראה יש מי שלא נתקן. לא אנחנו עושים את כל התיקונים בעולם, לא בעצמנו ולא במדינה. כולם רוצים להיות מדינה יותר טובה. יש לנו אורך רוח שזה לא יהיה אידיאל עדיין, גם כשאני אגיע לגיל 120. נעשה מאמצים גדולים מאוד, כל אחד, להביא טוב לעולמנו. אבל יכול להיות שגם לא נספיק את הכל. גם אליהו לא הספיק את הכל. הוא לא קר את כל השחיתות, הוא לא הצליח לתקן את כל העם. אולי אפילו יותר גרוע מזה, אנחנו נגיע למציאות שבה יש אפילו נקודת שבר, שנצטרך לבחון אותה בהר חורב. אבל בסופו של דבר, זה המשימה, זה הנקודה. איך אתה מתקן את הציר הזה, שהוא מורכב משלושת הדברים, המלך, העם והנביא. והדברים האלה הולכים ומתתקנים, וזו הדרישה כל הזמן שהקדוש ברוך הוא אומר הנביא, להתמודד, לתקן, לרומם. כן.
אפשר
להגיד שדווקא משם הוא ניזון, ודווקא כמו אולי דוד המלך עם אמות עבדיו, שם הוא שמח על דבר השם, על החזת ספר התורה, אהרון קודש, ואתה אומר שגם בו המציאות הזאת היא זה שמחיה אותו.
אני רוצה להגיד שכאילו ההבנה של המשולש, זה מהמלך, זה לא
לחלק מהעם, זה כל העם. מהמלך
אתה
מקבל בהחלט, רק שאתה רמזת למציאות מורכבת. כלומר, אם האישה הזאת היא מקופחת, היא הנקפחת שמקפחים אותה, כלומר שגנבים ממנה וכולי, למה היא בתוך הסיפור הזה? כלומר היא זו שהמלך או האריסטוקרטיה חומסים אותה, היא הנחמסת. כנראה זה לא כולנו אולי צריכים תיקון, גם מי שנחמס, גם מי שגנבו ועבדו עליו ושיקרו אותו, גם הוא עדיין צריך את התיקון, הוא חלק מהאומה, על הצד הטוב והצד הפחות טוב. כן. לא פשוט. חזר מעמדים אותנו, היינו שבת אחד אצל דוקמן, לפני המון שנים, הייתי מי קטנים, היה חוויה מאוד מאוד מעניינת, אשתי גדלה שם, והיה מאוד מעניין, ולראות את הסדר של היהודי הזה, לא נתפס, לא נתפס, לא מפסיק לרגע. סעודה שלישית, אבל הם אוכלים לבד, והיינו איתם, עם הרב הרבנית והמשפחה שלנו. ואז הוא שאל את הילדים שלי שאלה מאוד מעניינת, לא חשבתי על זה אף פעם. כתוב שכשבתיה בת פרעה ראתה את התיבה ביאור, אז היא שלחה את עמתה, את יד שלה, להביא את זה. חכמים אומרים, היד שלה צמח, גדל, מאוד מאוד מאוד. הוא שאל אותם שאלה, הרי היא לא ידעה שיקרה לנס. מה היא חשבה כשהושיטה את היד? או נמצא 10 מטר ממנה. מה היא מושיטה את היד? כמה זה? כמה יש פה? מטר? נניח, פחות.
היא האמינה.
מה?
היא האמינה.
זו התשובה שלה כאן, היא האמינה. היא האמינה ביכולת שלה להגיע עד לשם. כבר, הם לא מתאמצים, לא מגיעים אף פעם לשום דבר. זה תחיית המתים, עד כדי כך.
לא, זה אי אפשר לעשות תחיית המתים.
נכון? זה לא קשור, זה מעבר ליכולות שלנו. זה נכון, אבל למשל בברכה שאנחנו מברכים, יש ברכה שנייה ב-18, כל יום אנחנו מברכים על תחיית המתים. ואנחנו מזכירים שם, סומך נופלים, מופי חולים. או, מופי חולים? סומך נופלים, מישהו פעם עזר, מישהו נופל לקום? נכון, מי שנפל לפעמים מאוד קשה לקום בעצמו. והוא זקוק למישהו שיעזור לו. זה תחיית המתים. אדם לפעמים שטועה, אדם שלפעמים שבוי במחשבות לא נכונות, אדם לפעמים נמצא בכל מקומות לא נכונים. חולה, בצוהר. אדם לפעמים לא מסוגל. איך יוצאים משם? איך יוצאים משואה? איך יוצאים ממציאויות כאלו שהן לא תלויות בנו? אני תמיד אומר, יש תעודה אנושית, הספר של שרנסקי, לא יררה. אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר הזה בין הזמנים. זו זמן לזה קצת. זו תעודה אנושית מדהימה. בדיוק הנקודה שאתה הזכרת. האדם הזה עובד מול, לא יודע, 100 מיליון, לא יודע כמה אנשים היו בקג"ב, מיליון אנשים. הוא, אבל מול כל המערכת של רוסיה, אדם אחד עומד, והוא מכניע אותם פעם אחר פעם. עד שהם משחררים אותו. ככה 11 שנה. 11 שנה, ויש שם התמודדויות מדהימות, מדהימות. יש לו סיפור אחד שם, שהוא אומר, אתם לא תקבו לי מה אני אוכל. זרקו אותו תוך הצינוק, והוא שם בצינוק, זה איזה מינוס 20 מעלות, מקבל איזה סוודר אפוד קטן, בלי חימום, שתי פרוסות לחם ליום, וכוס מים חמים. עכשיו, זה אנרגיה שלך, זה החום, אתה קר שם. והוא מחליט, אתם לא קובעים עליי מה אני אוכל. מי קובע עליי? אני קובע מה אני אוכל. כן, איך אתה עושה את זה? כאילו, מה, תאכל עכשיו סטייק על האש? מה בדיוק תעשה פה? הוא אומר, אני מחליט מה אני אוכל, והוא לקח על עצמו לצאת בתוף שבועיים עם מנת לחם מיותרת. כלומר, כל יום הוא אוכל חלקי 11, 14 פחות מהשתי פוסות. אתם לא קובעים לי מה אני אוכל. ובסוף השבועיים האלו יש לו 4 פוסות ביד. 2 שהוא אוכל ו2 שנשארו לו. והוא יוצא מכך מתוך הצורך, מתוך הצינוק, עם שתי פוסות, להראות לכולם, אני קובע מה אני אוכל, לא אתם.
זה משהו מדהים. הוא אומר, הוא הגיע חזרה לצינוק הגדול, כן, הוא אומר, זה הכל שם, זה מחנה אחד גדול, זה לא שיש הבדלים גדולים, ובלעתי את שתי הפוסות, הייתי מת מרעב, אבל אני קובע. זאת אומרת, זה מציאות, זה תחיית המתים או לא? זה מתיר אסורים או לא? כלומר, יש משהו בתוך כולנו, אותה נקודה שבה אנחנו, אדם, איך אדם הצליח לרפא כל כך בחולים היום? איזה, זה מדהים, היכולות האנושיות שאנחנו מצליחים להביא לתוחלת חיים פי 1.5 מה שהיה לפני 100 שנה. לא יאמן. לא יאמן. 80 ומשהו, נכון? מה כמה תוחלת חיים היום? לא זוכר מה אומרים. מה?
80
ומשהו מדהים. זה לא היה ככה, לפני 100 שנה ודאי שלא, זה רופא חולים, מאיפה באה האמונה הזאת? יש בנו את זה, יש בנו חלק אלוקי, שאנחנו יכולים לחולל חלק מהדברים שהקדוש ברוך הוא מחולל. טוב, האם אני אחיה את צביקי שלי, יש לי בן שנהרג, אני אחיה אותו? לא יודע, אני לא שם בתוך המחשבות הללו, לא נראה לי שזה המערך החיים שאני חי בהם. למה אליהו החיה? טוב, אליהו, אליהו הנביא. והוא באמת בא להביא איזה התרוממות גדולה מאוד, שיכול להיות שזה מבטא משהו מאוד מאוד עמוק בעם. אם אתה יכול לחיות את הילד שנפטר, אז יכול להיות שאתה יכול לשנות את כל החברה המושחתת? איך אפשר לשנות? למה לא? מה, אתה יכול לתקן? למה לא? אם תאמין, אפשר לתקן. בוודאי. האם נספיק לעשות הכל בחיינו? לא יודע. האם זה סיבה להתבטל? לא עליך המלאכה לגמור, ותרשה יותר ממנה, אמרו חכמינו. נכון. אבל ההבנה הבסיסית, שיש ביכולת של בני אדם לעשות באמת מהפכות, באמת שינויים מאוד מאוד משמעותיים, זה גדול, זה אדיר. ויכול להיות שזה משהו מונח פה, בתוך המציאות הזאת של תחיית המתים, שלפעמים למדנו כבר פעם על אלישע, נכון?
כן.
הזכרנו את זה באחד השיעורים, לא זוכר, זה לא לפי הסדר פה, שאליהו, אלישע, מחיה את הבן של השונמית, זה החלק הקל, זה היה להביא אישה שאין לה ילדים ולדאוג שהיא תלד. והחלק הקל היה להחיות את הילד. מה היה החלק הקשה אמרנו? שהיא רוצה את הילד. כל זמן שהיא לא רוצה את הילד, לא היה ילד. כשהוא מעורר את הרצון שלה, זה המהפכה הכי גדולה. לבנות רצונות בה? מה הבן אדם רוצה בחיים? אם אני לא אמין שאני יכול לייצר רצונות, אז אני באמת לא אספיק שום דבר, כן.
זה כמו שהרב אמר אז בתחילת הספר על משפט שלמה? עם שתי אנשים, האישה זולה?
שהם חיפשו אהבה, זה פן נוסף, כן. שלמה באמת עורר באומה את מושגי האהבה. הוא בנה קומה חדשה שנשים הזונות רוצות לאהוב. הן רוצות לצאת מאיזושהי מציאות שלא בדיוק מחמיאה להם, והם רוצות לאהוב. אכן כן, יפה. כי אני אומר שתמיד הרצון זה עוד יותר עמוק אפילו מאהבה. האדם צריך לרצות לאהוב. הרצון זה התכונה הכי עמוקה במציאות שלנו, ושם זה העבודה הכי גדולה לעבוד, לבנות רצונות בבני אדם. זה גם עמד פעם שרבי עקיבא, הנה, רבי עקיבא בוכה. על מה? על רצונות שהתקלקלו. האדם שלא זוכר מה הוא רוצה בחיים. אז זה רבי עקיבא בוכה. הוא יעמוד מול כל המשימות היותר קשות, כשתלשו את הבשר מעל הגוף שלו, במסגות, הוא צוחק. אבל פיה שהוא יודע מה הוא רוצה בחיים. אבל לראות אדם ששכח מה הוא רוצה, אז זה הוא בוכה. אדם לא זוכר מה הוא רוצה בחיים, זה אסון. טוב, סטינו קצת, זאת אומרת, זה לא היה ממש כל זה בפשוטו של מקרא, אבל אני חושב שזה נתן לנו מרחב מסוים להבין את מה שהיה לנו פה. נתחיל פרק י' ח'? בסדר? מוכנים? ויהי מהבים, ודבר השם היה על אליהו בשנה השלישית, אמור לך אל הלכה ותנה מטרה פני אדמה. אז חזר כבר אומר לנו, אליהו אמר, לא יגיע שבת שלי להגיד. אומר הקדש ברוך הוא, נו, נו, נו. הגיע הזמן שתגיד. הגיע הזמן, נו. הגיע הזמן. אבל עדיין אין תיקון שלם. נכון. אבל משהו כנראה קורה. משהו מתרחש. וילך אליהו לראות אל אחיו, ורב חזק בשומרון. וכך אב אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו היה ירא את השם מאוד, ביטוי מאוד מאוד מופלא. מה זה מתבטא? והיא בחית זבת נביא השם, וכך עובדיהו 100 נביאים והחביאם 50 איש במערה, וחלקם לחם המים. המציאות הזאת, להבין מה פירוש, כשהמערכת מחפשת אחרי הנביאים, עכשיו, יש דבר אחד, מערכת מחפש אחרי הנביאים, אתה מחביא את הנביאים, זה דבר אחד, אבל זה בימי רעב. בימי רעב, איך אתה מחביא 100 בני אדם? אין אוכל לאף אחד. חז"ל אומרים שעובדיה, שהוא ראש הממשלה, הוא צריך לקחת הלוואה גדולה מאוד מאוצר המלך, עם ריבית מאוד גבוהה, ומאיפה ישלם את זה הוא לא יודע. אבל הוא לוקח את ההלוואה הזאת כדי להחיות, רק לחשוב על זה, 100 פיות. במי רעב, כשהם מוכבאים, זה לא שאתה בא ואתה אומר, טוב, אני את השכונה הזאת, אני מטפל בהם. לא, אתה צריך להחביא אותם ולדאוג שאף אחד לא ידע איפה הם נמצאים.
50
בשני מערות, הוא מפצל אותם. 50 בכל אחד מהמערות, נכון? 100 נביאים, מחביאים 50 איש במערה וחלקם לחם מים, בשני מערות שונות.
איך
הוא
הצליח להשיג
את הלחם את המים? יש בדיחה שאומרת שכשקימו את המדינה, הרב מימון רצה להקים סנהדרין. אז אמרו שבן גוריון שאל אותו, כבוד הרב, הכל טוב, איפה תמצא היום שונאי בצע? הוא אומר, בכסף שם צריך הכל. אבל על שונאי בצע זה לא הולך. אבל על זה, זה ודאי נכון. עם כמויות של כסף, גם כשיש רעב, תשמע. זה לא שאין אוכל. אם לא היה אוכל, אז המדינה פשוט כולם מתים. יש אוכל. רק במי רעב, גם פוסת לחם עולה 5 שקלים. עכשיו, זה לא נורא. מה הבעיה? 5 שקלים פוסת לחם לא שווה? לא היית משלם? לא היית משלם. אבל גם אין כסף. מה זאת אומרת אין כסף? כלומר, אם אין מה לקצור, אז הפרט אין לו מאיפה לקחת כסף. אין לו הכנסות, אין לו הכנסות, אז המחיר עולה יותר גבוה וכן הלאה. כלומר, יש, לעשירים בדרך כלל יסתדרו בחיים.
עובדיהו היה עשיר?
לא, הוא לוקח הלוואה ענקית. הוא לקח הלוואה בריבית גבוהה מאוד, שזה נגד התורה, אחריו לא אכפת לו. הוא נותן לו הלוואה בריבית גבוהה, הוא לא יודע מה. גם לא אכפת, אולי לא שואל, אולי טוב לו, הוא מוכן לתת. אבל יש המשך הסיפור הזה שלא מופיע פה, שעובדיה פתאום נפטר, והאלמנה נשארת לשלם את החובות, והיא לא יכולה לשלם את החובות. אבל זה סיפור בהמשך, קשור לאלישה, נגיע לזה. זה מורכב מאוד מאוד הדבר הזה. שם גם כמהניסים הגדולים. טוב. עבדה היה הרי את השם מאוד, והיא בהחליט זה ותביא השם, ויקח עובדיה ומאה נביאים, ויחביהם 50 משמרה וכל המים, ומחב אל עובדיה הולך בארץ על כל מעייני המים וכל נחלים, אולי נמצא חצי ונחי סוס ופרד, ולא הולכים לבהמה. זה בדיוק מה שאתה רואה? בבית המלך, כולם אוכלים. יש סכנה לסוסים. אבל כל שאר אנשים הם כנראה ניזונים. עכשיו, פה אני לא מצליח להבין את הסיפור הזה. ויחלקו להם את הארץ לעבור בה, אחיו הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. זה אני לא מצליח להבין. מה הסיפור פה? מה קרה פה? זאת אומרת, המלך הולך לחפש חציר? מה זה אין אנשים? וכולם מתו? אולי, וואלה, לא חשבתי על זה. זה, זה קצת הזוי, לא יודע. אתה אומר שאין אנשים. אז מה הבעיה לחיות סוס ופרד? בואו נעזוב את הסוסים ופרדים, בואו נחיה את העבדים שלנו. אני מבין שבתור המערכת המלכותית הוא מסתדר בינתיים, כמו שאמרנו לפני רגע, בכסף אפשר להחזיק מעמד. רק מה? טוב, מה עם הסוסים? יש גבול כמה כסף נוציא. אז נחפש מי יש הוצאת, והמלך עצמו, הם הולכים לבד, בית מילת אומר, הם מתפרסים על, אין כי צריך לברש את המילה לבד אחרת, אני לא יודע, הם מתפרסים על ודיות, על אזורים, וחורשים את כל האזור, אולי יש איזה גב מים, שלידו יש קצת משהו, ואז הם כל אחד עם 60, 80, 90 איש, כל אחד לוקח ריבוע, וסורק את הריבוע למצוא, אולי יש פה איזשהו מעיין נסתר שיש שם קצת חיטה שאפשר לאכול. לא יודע, הסיפור הוא משונה ביניי פה, אני לא יודע איך לפרש את זה.
הוא לא מלך מושחת במובן הלאומי.
מי לא מושחת?
אחר. הוא יוצא בראש וגם כשהוא נפצע הוא ממשיך בשביל לתרום. יש כאן משהו כזה שהוא יוריד בעצמו במקום...
כן, ביחד עם זאת, כשהוא רוצה את הנחלה של נבות.
זה היה באמת הנפילה שלו.
אוקיי, זה אבל אתה אומר, אתה אומר שחוץ מזה, הוא לא מושחת מבחינה חברתית, הוא מושחת מבחינה רוחנית.
גם חברתית הם היו...
מצב היה טוב. אתה אומר שהייתה מציאות טובה מאוד. ו... מה זה?
לא הייתה דלטורית.
כן, שאין דיבור לשון הרע באותה תקופה. אנשים מעריכים אחד את השני, וחבור עצבים יפה הם נח להם. כשיש חבורה טובה, אפילו כשעובדי עבודה זרה, אז המציאות היא אחרת לגמרי. כן, אבל אתה יודע שגם עבודה זרה יש בה שחיתות, יש בה מושחתות. ואפשר גם לזרוק ילדים למולך, אפשר לעשות כל מיני דברים שהם לא נראים לנו בעייתיים במישור החברתי, אבל כשאתה מדברים בעומק, יש משהו יותר נוראי מלזרוק ילד למולך. מה זה?
עובד את הבעל.
אפשר להמשיך את זה הלאה. המציאות הזאת שבה אתה בא ואתה טוען שבעצם יכול לעשות מה שאני רוצה, לא יקרה שום דבר, יכול להיות שיש אדם שהוא, יש בו איזושהי מוסריות וזה שומר אותו, יש הרבה בן אדם שזה לא בדיוק שומר עליהם, ואולי זה באמת מאפשר את ההתדרדרות שלו לחמוס את נחלת נבות, אני לא יודע. מתבונן בזה יותר. אבל נשאיר את זה כרגע. בסדר? ויום עדיהו בדרך והנה אליהו לכתוב יקראו, ויפול פניו ויום אתה זה אדוני אליהו? ויום אלו אני, לך אמור אדונך הנה אליהו. ויום אומר חטאתי, כי אתה לתן דבדך בידך למיתני, חי אשר לך אם יש גוי ומלאכה שלא שלח אדוני שלה לבקשך, ואמרו עין, וישביע את המלאכה ותגוי כאילו ימצאך. ואתה, אתה אומר, לך אמור אדונך הנה אליהו, והיה אני אלך מאיתך, ורוח השם יישאך, על אשר לא ידע, ובאתי להגיד, לאחיו לא ימצאך, והרגני, ועבדך ירא את השם מנוריי. הלא גד לאדוני את אשר עשיתי בהרוג איזבל נביא השם, ואחביא נביא השם 100 איש, 50-50 איש במערה, ואכל כלם לחם ומים. ואתה, אתה אומר, לחם מועד נחי נביאו, והרגני. ויום אליהו חי השם צבאות ושמעתי לפניו, כי היום אראה אליו. זהו, נגמר, הדיסטנס נגמר, 3 שנים. מה המשמעות של כל המהלך הזה, של הסיפור הזה, למה הוא חשוב לנו, בהבנת הבניין של הריבונות פה? ואם עובדיה לא היה מספר את כל הסיפור, האם יש איזושהי חשיבות לסיפור של עובדיה או להתגלות של אליהו? מה המשמעות של הדברים פה? שאלה א', מה זה? זה משנה איך אליהו ייראה? בוא נמשיך הלאה את השאלה, מצוין. למה באמת אליהו לא פוגש את אחיו קודם כל? למה הוא פוגש את עובדיה קודם כל?
מה זה?
זה
בונה
איזה
משהו לפני שאתה מגיע,
אתה
נותן איזה...
אוקיי, אתה אומר...
שלוש שנים לא
נפגשתם. אני מבין שהמפגש, כמו שמתברר פה, שהוא מחפש אחריו בכל העולם כדי להכריח אותו לבטל את הבצורת, והוא רוצה עכשיו להגיע למשהו אחר, ואז מה הוא עושה? הוא פשוט... עושה איזושהי הכנה שהוא לא פוגש את אחיו בצורה רנדום מקרית,
על האורחן, הוא אומר לו, אני הולך לפגוש אותך.
אולי כדי להראות לו בעצם שאליהו זה שהגוע מתי הם ייפגשו ולא אחאב זה שימצא אותו.
אולי, יפה, היה מעניין.
איפה כתוב שעובדיה הולך מהדרך ופתאום רואה את אליהו לקראת אותו? לא בטוח שאליהו בכלל, לא יודע, לא כתוב שאליהו הלך לאן, שכתוב שקדוש ברוך הוא דיבר איתו שהוא הולך לדבר עם אחיו ואז עם אחיו וזהו.
נכון.
ואז אליהו הולך ויש מצב שפתאום רואה את עובדיה, הוא בכלל לא יודע, אנא איפה תכנן לראות את אחיו, לא יודע מה
כל השולים.
בסוף פגש את עובדיה, כאילו לא...
אני מניח שהיה אפשר להגן את זה, גם זה מסופר, הוא התכופף עלי, גם נפתח לו סנדל באותו רגע, נכון? לא יודע, לא ספר, לא מסופר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אולי גם נפל לו מטפחת, והוא ניקח את המשקפיים לרקע, לראות היטב, יכול להיות, אבל זה לא כתוב, למה זה לא כתוב? יש לנו חשוב, ניקח את המשקפיים, לא ניקח את המשקפיים, שיש לנו משקפיים, אין משקפיים. זה גם לא חשוב, אם הוא פתח את הנעל, הוא סגר את הנעל, וכו' וכו'. אז למה כל זה מסופר פה? זה כנראה מאוד מאוד חשוב. לתהליך שהולך לבנות פה, זה מאוד מאוד חשוב. אני יכול להגיד, זה מספר לנו לבדיה, לא, אני לא... זה חשוב לעצם הסיפור שלנו פה. והשאלה למה? ברור שפה יש איזשהו מהלך לקראת המפגש הזה, ויכול להיות שהמפגש באמת הוא משתנה בעקבות הבילדאפ שאמרת, ההכנה שהולכת להיות פה, שאולי אם הוא היה פוגש את אחיו בצורה פתאומית זה היה קורה, בוא נראה מה קורה.
כן. להיות שעצם בעצם העובדה שיש בן אדם כמו עובדיהו בתוך בעצם הצמרת של אחיו, שכאילו אחיו שכב בעצם לדוגמה במשימה הזאת מעמיד אותו
הוא זו, כן.
אחד על אחד. אז יכול להיות שברגע שאתה רואה שבן אדם כזה מגיע ממחבי המאה הנביאים שכן עברו את התהליך, שהם כן עברו את תהליך מסוים בשלוש שנים האלה ושהוא מוכן לקחת את ההלוואה הענקית הזאת ושהוא מוכן לסכן את עצמו.
אין ספק שאתה צודק שאנחנו פוגשים פה משהו בעם שמאוד מאוד בריא, מאוד מאוד בריא.
אז זה גם החשיבות שאומרים לך על המפגש הזה, שיכול להיות שזה גם אליהו בעצמו שעכשיו
הוא
רואה שיש באמת...
אוקיי, חשבתי, למרות שחזר מעמידים את עובדיהו, גר אדומי היה, זה הנביא עובדיה. צריך לראות את זה. אתה אומר משהו, כן.
נראה כאילו אליהו לא כל
כך מעריך
את עובדיהו. למה? הוא אומר לו, ואתה זה אליהו.
אתה זה, לא! הוא שואל אותו. אל תשכחו
דבר. הוא שואל אותו, אבל אחר כך הוא אומר לו,
האם זה אומר שהוא לא ירא את השם?
אתה רואה
בפרש
שהוא
יראה את השם. אתה רואה את השם. אתה מראה שאלה יפה, אני לא חשבתי בכיוון הזה, צריך להתבונן בזה. מה תמון באמירה הזאת? מי זה אדונך?
אולי בכל זאת, כאילו, כמו שאנחנו תחת מדינה אחרת, אז יש כאילו את הראש ממשלה של המדינה. אנחנו עדיין כאילו עובדי השם.
יפה, אבל זה בדיוק מה שלכל לא נכון לגבי אחיו. כלומר, זה המדינה שלנו.
כאילו
מחשיב
את זה בקטע נפרד.
אני לא הייתי רוצה להגיע להגדרה כזאת. כלומר, לא הייתי רוצה לחשיב עם כל הבעייתיות, זה העם שלנו. מה אני... כלומר, האם באמת זה אדון אחר? אני חושב שזה לא.
אבל זה משהו שאליהו כאילו צריך ללמוד, עובדה שגם אלוקים שולח אותו לאלמנה ולזה כדי להראות להם שהוא חלק מהעם. אז אולי הוא עדיין צריך ללמוד את זה, הוא עדיין לא קולט שזה עדיין חלק מהעם שלו, כי אלוקים כל הזמן מונע ממנו מללכת וכמו שאמרת, להיות בפנן ביהודה איפה שיש את הבית
מקדש. אני חושב שלא, לא, הוא בעצמו לא הולך, הוא לא רוצה, הוא בעצמו לא רוצה ללכת למקום שבו יכול להתפלל כל היום ולמוד תורה כל היום, ושהוא מבין שזו המשימה שלו, הפוך, הוא שם, הוא נמצא בתוך המציאות הזאת. ולכן דווקא הייתי מחפש את הנקודה המחברת
יותר. אבל בואו נשאיר את זה כשאלה. לא תהיו פה שבוע הבא, נכון?
לא,
איי, איי, איי. טוב, אני שואל שאלות, בשבוע הבא מגיע לתשובות לפעמים. אם יש רוח טובה. בואו נראה הלאה. אנחנו תכף מסיימים, כן. פסוק תזיים, מלך עובדיהו לקראת אחיו ויגד לו לחיו לקראת אליהו והיא קראת, ועכשיו פה זה באמת בונה את מה שאתה אמרת, איזה מפגש יש פה. והיא קראת אחיו את אליהו ואמר אחיו אליו, אתה זוכר ישראל? אתה אליהו המקלל את עם ישראל? ואמר לו, אכלתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך ועזובכם את מצוות השם ותכחי הבעלים. יש פה ויכוח בהגדרות, מי פה אוכל ישראל? מי פה מקלקל את כל המערכת? זה מעניין לשמוע את המבט הזה, בעצם מה שאתה אומר. המבט של אחיו, שאליהו הוא פה אוכל ישראל. הוא מביא אלפי הרוגים. ואתה אשלח קבוצה את כל ישראל להר הכרמל, ונביא הבעל 450, ונביא אשר 400 אוכלי שולחן איזבל, וישלח אחד בכל בני ישראל, ויקבוץ נביאים על הר הכרמל, וגשו לכל העם, ועד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אם השם אלוהים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. טוב, פה אנחנו פוגשים מציאות שהיא דורשת הרבה התבוננות.
למה אתה מקשיב?
מה זה?
למה אתה מקשיב לאליהו?
כי הוא רוצה גשב. הוא רוצה גשם.
אין עוברת. יש לו מגמה כל הזמן למצוא את אליהו כדי להחזיר את הגשם. והוא מוצא את אליהו, ואליהו אומר, אני מחזיר את הגשם, רק תביא את כולם לפה, ואנחנו נחזיר את הגשם פה. ואני אגיד גם יותר מזה, כנראה שיש לו הערכה לאליהו. אם אליהו מצליח למנוע גשם 3 שנים, הוא כנראה רציני, לא? יש פה עוד בעיות, הוא גם אוכל ישראל, תראה מה אתה הורג.
הוא לא מבין שהוא הולך כאילו לעשות לו, שהוא הולך לעבוד אחד וחלק שהשם האלוקים ונביא הבא.
אולי זה לא מפריע לו, כמו שנראה באמת. הוא שם. הוא יש שם לגמרי. זה לא יפחיד אותו להגיד ששם אלוהים. אלא מה? יש פה משפט מאוד מאוד מורכב, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים. יש הרבה פעמים בחיים שבני אדם בעצם רוקדים בשתי חתונות בבת אחת, נמצאים בתוך מציאות מסוימת שהם לא תמיד רואים את הסתירה שבדברים, לא תמיד רואים את ההתנגשות שקיימת פה, את המציאות הלא נכונה שמתרחשת. זו בעיה גדולה. זאת אומרת, להיות מסוגל להגיד, כן, אני מאמין בשם, אבל למה לא לגנוב? זה סותר? יש בעיה? אני צריך להתפנס? פנסה, מה אפשר לעשות? ואחד אחר אוהב את השם, והוא מדבר לשון הרע. טלטוריה. אתה לא מבין שאתה פוסח על שני סעיפים? כלומר, בוא נאמר, אם אדם חוטא, זה לא סוף העולם. אבל האדם בונה תיאוריה שמחופפת את שני השיטות בכפיפה אחת. שנותן לגיטימציה לדבר, שאומרת זה בסדר גמור לעבוד את השם ועוד משהו. זה בסדר גמור להיות רשע וצדיק. זה בסדר גמור להיות גנב ומאמין בשם. כתפיסת עולם, זה פסחים על שני הסעיפים. וזה זה אולי הדבר הכי מסוכן שיש, וזה אליהו זועק. זה שאדם נחלש מדי פעם, ולא מוצא את עצמו, הוא עושה את השטויות, זה דבר אחד. זה שאדם בונה תיאוריה שהיא מאפשרת ומכילה את הרע עם הטוב, זו בעיה גדולה מאוד. תיאוריה כזאת, שיטה כזאת, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים. טוב, בנקודה הזאת נעצור, ואנחנו נמשיך את זה שבוע הבא בזה.